בפעם הקודמת התחלתי קצת לדבר על החשיבה הישיבתית, הבריסקאית, כן? שיטת ההבנה, יש כאלה שקוראים לזה. ובעצם תיארתי איזושהי התפתחות של צורת חשיבה אנליטית בעולם, בעולם של לימוד תורה, שהניצנים שלה כבר היו גם בדורות קודמים, אבל זה עבר פיתוח או המשגה משמעותית בסדר חיים לבריסק. וניסיתי קצת לדבר על על השיטה הזאת, התחלתי קצת לדבר על השיטה הזאת, תיארתי איך היא התפתחה ואמרתי שעיקרה זה בעצם המשגה של צורות חשיבה שכבר נהגו קודם, כמו שהרבה פעמים קורה ביחס לרעיונות חדשים, שאפשר למצוא אותם גם בשלבים קודמים או בספרות קודמת, אבל יש שלב מסוים בהשתלשלות של הרעיון שבו מישהו שם עליו את האצבע, ממשיג אותו, מגדיר אותו ומכניס אותו לארגז הכלים שלנו. ועכשיו יש לזה שני דברים, האריסטו על הלוגיקה באורגנון, יש לזה שני יתרונות מרכזיים. יתרון אחד זה שאנחנו בעצם יכולים לדון, אנחנו יכולים לדון בכלים האלה עצמם. עכשיו הנושא של הדיון לא חייב להיות סוגיות, ואנחנו משתמשים בכלים כדי לטפל בסוגיות, אלא נושא הדיון יכול להיות הכלים עצמם. עכשיו אפשר לדבר על הכלים, כמו שאנחנו יודעים שאחרי אריסטו פתאום נעשה תחום מחקר או תחום חשיבה של לוגיקה. לפני אריסטו גם השתמשו בטיעונים לוגיים, אבל הטיעונים הלוגיים שימשו כאשר אנשים עסקו בתחומים אחרים. אתה משתמש בלוגיקה כמכשיר לטפל בסוגיות אחרות. מאז שאריסטו המשיג והבין שיש פה מערכת כלים כללית, אוניברסלית, ולא תלויה בתכנים, אז זה הפך להיות בעצם נושא למחקר ולעיון בפני עצמו. עכשיו אפשר לדון בלוגיקה, יש מומחים ללוגיקה. פעם היית אומר מומחה ללוגיקה, אנשים לא היו מבינים על מה אתה מדבר. מה זאת אומרת מומחה ללוגיקה? לוגיקה זה הדבר שאיתו משתמשים כדי לטפל בתחומים שבהם יש מומחים. אבל הלוגיקה עצמה היא לא תחום, היא כלים כדי לטפל בדברים. וברגע שממשיגים, אז זה אומר שזה הופך להיות תחום עצמאי. הזכרתי כבר, אני חושב, שאנחנו חייבים את קיומו של המחשב למהפכה הזאת של אריסטו, כיוון שהיכולת שלנו לייצר מחשב נובעת מזה שהבנו שיש מערכת כלות צורות חשיבה שאנחנו משתמשים בהן, אלא אנחנו שמים פוקוס על מערכת הכללים עצמה. ועכשיו אנחנו יכולים, זה מערכת כללים, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. יש מין כלל כזה. עכשיו לא משנה מי הוא X, מי הוא Y ומי הוא A. ברגע שאנחנו מבינים שיש כלל כזה מכני, שאנחנו יכולים לעשות אותו באופן שאפילו לא נזקק לשאלה מי הוא X ומי הוא Y, אז אפשר גם לבנות מכונה שעושה את העניין הזה, ואנחנו יודעים באיזה דפוסים לוגיים לבנות אותה. זה יתרון אחד שאפשר לטפל בכלים עצמם, והיתרון השני כמובן שזה מעמיד את זה לשימושנו. לפעמים כשבן אדם חושב על סוגיה, הוא לא מעלה בדעתו בדיוק את הדרך הלוגית למתח את העניין ולפתור את הקושייה. ברגע שיש לו ארגז כלים מסודר שבו מונחים זה בצד זה כל מיני כלים, כלי ניתוח או כלים לוגיים שהם כבר מסודרים, מנוסחים ובעצם מונחים שם בארגז, אז באופן עקרוני אני יכול עכשיו לפתוח את הארגז, להגיד זה מתאים לי, זה מתאים לי, זה מתאים לי, עד שאני מגיע לאחד שמתאים לי ולהשתמש בו. זאת אומרת, יש דרך יותר שיטתית לעשות שימוש בכלים האלה. לפני כן, היית צריך לחשוב, לחכות להשראה. אם הייתה לך השראה ונפל לך הרעיון הנכון, אז היית פותר את הקושי. ואם לא, אז לא. אבל ברגע שיש לנו מערכת כלים שעומדת לרשותנו, שמישהו כבר יגדיר אותם, אז קל יותר להשתמש בהם. אני חושב שהזכרתי את המחשבה שהייתה לי פעם לעשות אנציקלופדיה ללמדנות, הזכרתי את זה. שבדרך כלל כשאנחנו ממיינים נושאים הלכתיים, נגיד אנחנו ממיינים אותם לפי נושאים, הרמב״ם או שולחן ערוך, אפילו המשנה ממיינת דברים לפי נושאים, יש הלכות מועדים, הלכות שבת, תערובות, מאכלות אסורות, עבודה זרה, כל מיני נזיקים, כל מיני מיונים שהם ביסודם מיונים נושאיים לפי התוכן, לפי הנושא. הבעיה בלמדנות זה שלמדנות זה סוגי סברות. לא שכן הזכרתי את זה. למדנות זה סוגי סברות. עכשיו, סוגי הסברות האלה לא, הם אדישים לשאלה באיזה תחום אתה מיישם אותם. אתה יכול ליישם אותם בהלכות שבת, אתה יכול ליישם אותם בקורבנות, בנידה, במה מאכלות אסורות וכיבוד אביהם, זה לא משנה בכלל במה, וחוק של משפט, זה בכלל לא משנה במה. וברגע שאתה נזקק לכלי למדני, אז נגיד שהייתי רוצה לעשות אנציקלופדיה לסברות, או לצורות ניתוח. השאלה הגדולה זה איך למיין אותה. שאלה לא פשוטה. איך למיין אותה? אולי אפילו בלתי אפשרית. כי הרי בעצם העיקרון, נגיד, כשאני כותב ספר כמו הרמב״ם, אז הרמב״ם יודע, אם אני, הרמב״ם מדמיין לעצמו, איך יפתח את זה הקורא? זה שלא לומד את זה, כן, רמב״ם יומי, מההתחלה ועד הסוף, אלא מחפש, כשהוא נזקק לה. זאת יש לו שאלה, הוא מחפש, הוא רוצה לדעת מה היה לך. עכשיו, אני יודע, אם זה שאלה בהלכות שבת, אני פותח, הלכות שבת, גם בהלכות שבת, איזושהי חלוקה, אני יודע איפה יש דאורייתא, איפה יש דרבנן, איפה זה המלאכות, איפה זה השבותים, איפה... יש גם חלוקה פנימית בתוך ההלכות. אני יכול, יחסית בקלות, להגיע להלכה הרלוונטית ברמב"ם, ולמצוא מה ההלכה. אז שם המיון הוא פשוט, אבל תמיד כשאני כותב, או אני מייצר ארגז כלים, שזה בעצם איזשהו ספר שאוסף כלים, אני צריך לחשוב איך יפתח אותו הקורא. זאת אומרת, כשהקורא מחפש סוג מסוים וזה פרט מסוים, אני צריך לדאוג לזה שהוא ידע איך להגיע למקום שבו זה מופיע. כמו תוכן בספר. אז בספר אפשר לעשות תוכן, כי יש 20-30 פרקים. בסדר, אז אתה יכול לעבור על כל הפרקים וזהו. אבל ברמב״ם אי אפשר לעשות תוכן. כי ברמב״ם זה אין סוף נושאים. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה מיון, ואחרי זה מיון משנה, של 14 ספרים. כל אחד מהספרים יש לו תת. סוגי הלכות, כן? בתוך התת סוגים האלה יש פרקים שכל אחד מהם עוסק במשהו אחר. אתה חייב איזשהו מיון היררכי, כי אחרי בלי זה לא תגיע. הקורא לא יוכל להגיע לפרט שהוא מחפש. עכשיו, בסברות הלמדניות, איך עושים את זה? אני נתקל באיזושהי קושייה. אני מחפש סברה שתעזור לי לפתור את הקושייה הזאת. אוקיי, יש לי ספר פה, בתוך כל זה, יש את כל הסברות שניסחו עד עכשיו, מישהו אסף את זה פה. אוקיי, אני מתחיל לחפש. איפה לפתוח? לפי מה מגדירים סברה? אתה עושה חילוק מסוג כזה, זה סברה א', אתה עושה חילוק מסוג אחר, סברה ב'. זה לא קשור לתכנים. אתה לא יכול למיין את זה לפי הלכות שבת או קורבנות. כי זה לא קשור לתכנים. זה משהו במאונח לשאלת התוכן. כן, בלתי תלוי בשאלת התוכן. אתה צריך למיין את זה לפי איזה שהן אמות מידה לוגיות.
אבל רק אם יש מספר גדול של תבניות חשיבה.
נכון, אני יודע. נכון, בהנחה שיש מספר גדול של תבניות חשיבה. כן, אז בהנחה הזאת, אז יש בעיה קשה של מיון. אני לא יודע איך פותרים אותה, אז מי שיחשוב על רעיון בעניין הזה, לדעתי, זה שווה מיליונים. מיליונים, אני לא מדבר אפילו כלכלית, יכול להיות שגם כלכלית, אני מדבר, אבל זה יתרום תרומה עצומה ללימוד, כי התחושה הרבה פעמים זה שבניגוד לתחומים אחרים, נגיד בתחומים מדעיים או תחומים אקדמיים שונים, שאיפשהו מתקדמים, יש ידע מצטבר, אתה אוסף אותו, אתה מרגיע אותו, הוא ממשיך הלאה. זאת אומרת, המחקר ממשיך מהשלב שבו אנחנו נמצאים כרגע. איכשהו בלימוד תורה, התחושה היא שאנחנו כל אחד מתחיל מאפס. אין איזושהי התקדמות, אוקיי, את זה הבנו, את זה חקרנו, את זה הגענו לידע הזה, ומכאן אנחנו ממשיכים הלאה. אנחנו רוצים לכבוש עוד איזשהו שטח שלא נכבש. אין איסוף של מה שכבר יודעים שיהווה פלטפורמה לאיפה להמשיך, שעליו אפשר יהיה לבנוע את ההמשך. ואני חושב שחלק מהסיבה היא שהידע, יש איסוף כמובן, מי שאוסף, כן, את דיני פורים משולש שחל בשבת בשנת שמיטה, אז בסדר, אז הוא אוסף את הידע התוכני בין נקודה מסוימת ופורס את כולו. ואם יהיו המון ספרים, אז המיון התוכני מגיע עד הסוף. אבל ההתקדמות, בדרך כלל בישיבות לא עוסקים בתכנים, עוסקים במתודות. עוסקים בצורת חשיבה. והשאלה איך אנחנו יכולים להתקדם דיסציפלינרית? איך אנחנו יכולים להתקדם מבחינת המתודות? איך אנחנו יכולים לפתח מתודות חדשות, להשתמש במתודות הקיימות? בשביל זה צריך לדעת לארגן את החומר שנצבר עד עכשיו, כדי שאפשר יהיה להשתמש בו, ולהמשיך לפתח אותו. ואת זה אני לא יודע איך עושים.
אני חושב, התחלה, לפחות, התחלה קלה, עם סגן זימן, עם פרייסט דירה משמואל.
שלושת המידות של התורה הנדרשת זה בהחלט ניסיון לעשות דבר כזה למידות הדרש. אבל בסברות של הישיבה, של הישיבות, בינתיים עוד הם, הזכרתי שבסוף הימי הביניים באירופה הייתה מה שנקרא שיטת הפלפול, אז שם כן נתנו שמות לכל מיני סוגי חילוקים ובזה אפשרו להשתמש בהם. אמרתי, הזכרתי, כן, את השלב והמרגשי שמשתמשים ככה עדיין בשמות האלה, שאומרים, זה קושיה, זה רגש בוריה. וזה עוברים הלאה. כי יש לך כבר שמות, אתה יודע כבר, זה הכלי לטפל בקושייה כזאת ושם, אני כבר יודע מאיפה לשלוף אותו, זה הכל, אבל זה כמובן בגלל שהיו להם ארבעה או חמישה כאלה, זהו, לא היה יותר. כן.
קבוצת אותם כמה ספרים
בנושא או לא? הרמח"ל. כן. כן, אבל זה מבואות ללימוד תורה, אין שם מיון של סברות, דרך תבונות. יש עוד כאן פנטון, יש כמה ספרי מבוא. אריסטו, נכון, לא יודע, כמה מאות לפני הספירה.
אז חזל הכירו את הקודם של אריסטו?
אני לא יודע.
והם משקפים את
הכללים? הרמב״ם מדי, כן. החזל, אני לא יודע בדיוק. יש בגמרא מסופר פה ושם על מפגשים, כן, רבי יהושע עם חכמי אתונה. זאת אומרת, הייתה איזושהי הכירות, היה פה כיבוש יווני. אז אריסטו היה רבו של... של אלכסנדר מוקדון, הוא היה מורה של אלכסנדר מוקדון, שהוא מייסד הממלכה היוונית. פה אנטיוכוס וכל אלה זה כבר אחרי הדיאדוכים, זה כבר אחרי החלוקה של הממלכה של אלכסנדר מוקדון.
אז האם הלימוד בתלמוד זה שיקוף של
הכללים
של
אריסטו? לא, לא, לא.
הם גילו אותם בעצמם?
לא, זה לא עובד באותה צורה. זאת אומרת, יש את מידות הדרש, יש פה ושם יש חלקים מסוימים, אבל דרש זה חלק זניח בתלמוד. אפילו דרשות המקרא, רובן זה לא מידות הדרש. זאת אומרת, לא תמצאי באיזה מידה דרש משתמשים, מתוך ה-13 של רבי שמעיה נגיד. אלא זה כל מיני טכניקות שאף אחד לא באמת, לא אף אחד, אבל אין להם מיון מלא. יש אחרי רבי שמעיה עוד היה רבי עזר כמו של רבי יוסי הגלילים, 32 מידות, אבל אין, כבר באיגרת השיר הגאון כבר מדבר על זה שיש הרבה יותר מידות. אף אחד לא אסף את כל המידות ואת כל צורות החשיבה של הגמרא, וצורות החשיבה של הגמרא זה לא הלוגיקה האריסטוטלית. הרמב"ן בהקדמה לספר מלחמות השם, אז הוא כותב שאין חוכמת תורתנו כחוכמת התכונה והתשבורת שמפתיהן חתוכים. כן, התורה, צורת החשיבה שלה זה לא כמו מתמטיקה ופיזיקה. תכונה על תכונה אסטרונומיה ותשבור את זה חשבון. אוקיי? אז זה לא כמו מתמטיקה ופיזיקה. כי שם מופתיהן חתוכים. הוא חושב שבפיזיקה זה גם כך, זה לא נכון. אבל שם כאילו עובדים עם מתמטיקה, עם לוגיקה הכרחית. ובעולם ההלכתי זה יותר שאלה של שיקול דעת. זה לא כל כך מובנה או כל כך אנליטי כמו בעולם הלוגי והמתמטי. ולכן בעצם יש פה איזושהי מערכת לוגית אחרת, והנזיר, אגב, זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת, הרב הנזיר טוען שהאלף בית הלוגי של המערכת של הגמרא זה י' ג' מידות.
זה מה?
י' ג' מידות. זאת אומרת שזה בעצם הלוגיקה האלטרנטיבית או הנוספת שיש בגמרא. יש הרלב"ג מאיר על זה, נדמה לי, על י' ג' מידות, הוא אומר, וגם הרמב"ם כותב משהו דומה במילות היגיון, ולנו יש כללים, אין כאן המקום לעסוק בזה, כי זה לא מעניינם, כשהוא עוסק בספר בלוגיקה, מילות היגיון, ולנו יש עוד כללים שמקומם לא כאן. מבין, זה לא חלק מהלוגיקה האריסטוטלית. טוב, אז בעצם מה שרב חיים עשה, מה שרב חיים עשה ללמדנות, זה בעצם להתחיל לבנות את ארגז הכלים. עכשיו באנלוגיה למה שאמרתי עד עכשיו, אבל הוא התחיל להכניס לארגז הכלים איזה שהן תבניות שאיתן משתמשים כדי לנתח סוגיות וקושיות ולענות על קשיים וכדומה. הזכרתי את פונוביץ' וסלובודקה, כן, שבעצם אם אתה משתמש טוב בארגז הכלים הזה, ולא הכל בעצם עוד מומשג, אבל זה נכנס בך אם למדת את זה מספיק, וזה אחת הבעיות אגב, כי אם היה ארגז כלים מסודר אז היה הרבה יותר מהיר ללמוד את זה. היום לוקח 10-20 שנה, עד שאתה באמת מיומן ככה בכל הכלים, 15 שנה, עד שאתה מיומן בכל הכלים ואתה כבר למדן. אוקיי? אם היה מערכת מומשגת של כללים, אז יש לך בארגז הכלים, נגיד 50 עקרונות, איך חושבים? ורק צריך להביא לך דוגמאות. אז הייתי גומר את ההכשרה הישיבתית בחצי שנה, משהו כזה. והיית יודע בדיוק מה לעשות בכל מצב. באופן עקרוני היית יכול לתת שיעור כללי על כל סוגיה, להיות ראש ישיבה תוך חצי שנה. כי אתה יודע הכל, זאת אומרת, כל מה שהאוטומטים עושים אתה גם יכולת לעשות. היום, כיוון שאין לנו ארגז כלים מסודר כזה, אז אתה צריך ללמוד מספיק סוגיות ואיכשהו להבין מתוך כל הספרות של האחרונים והכל, עד שאתה בעצם בונה בתוך עצמך מן ארגז כלים כזה. אבל עוד פעם, אתה לא באמת בונה את זה, זה נכנס לתוכך, אבל אין לך איזה ארגז כלים שאתה יכול לעבור כלי א', כלי ב', כלי ג', ולבדוק מי מתאים לי ומי לא מתאים לי. כי גם אתה לעצמך לא ניסחת איזה כללים אספת, אלא זה נכנס, אתה איכשהו לומד את זה באופן אינטואיטיבי.
אבל
טוב.
לא מספיק הכלים, יש גם איזשהו כישלון לשלוף את הכלי הנכון ולסיבות.
זה מה שאני אומר, אבל אתה צריך עכשיו לשלוף את הכלי הנכון בגלל שאין לך ארגז כלים מסודר. אבל אם הייתה לא, לי...
אפילו אם היה לא, ארגז אם... כלים, לא תמיד ברור איזה כלי צריך לשלוף.
אולי זה חלק מהסיבה שאי אפשר למיין, אני לא יודע. אבל באופן עקרוני תחשוב שהיה מיון ללמדנות, כמו שיש מיון תוכני להלכה, אז מה הבעיה? אז באופן...
אני עושה הבחנה בין הכלי וההנחיות, הקריטריונים, מתי להשתמש בכלי מסוים, באיזה נסיבות הכלי הזה מתאים.
אני חושב שזה, אני חושב שההבחנה הזאת היא לא, נדמה לי שאין ממש הבחנה כזאת. חוסר היכולת למיין את הכלים הוא בגלל זה לדעתי, או בין היתר בגלל זה. זאת אומרת, בגלל שהכלי הוא לא כל כך חד, אתה לא יכול בדיוק להגיד סוג בעיות כזה וכזה, זה כלי י' ג' כי זה יותר לוז כזה, זאת אומרת, זה יותר גמיש, יותר רופף. זה אחת
השיקול הדעת.
מה?
שיקול הדעת.
אפשר לקרוא לזה שיקול הדעת. אפשר לקרוא לזה שיקול הדעת, לרפיפות הזאת.
חוץ מאשר יש לך את הכלי, כלי נותן לך איזושהי דרך פתרון, אבל יחד עם זה, שיש דברים סביב,
לא, זה אותו דבר. זאת אומרת, השיקול הדעת הזה אומר לך שהיישום של הכלי הוא לא נובע רק ממבנה הכלי. אתה צריך לדעת איפה, איך, לפי הנסיבות, לפי ההקשר, אבל אתה משתמש באותו כלי עצמו, רק זה לא כמו בלוגיקה שנותן הכלי, אתה יודע בדיוק מה לעשות איתו, זה לא תלוי בכלום. זה לא משנה מה תציב ב-X, ב-Y וב-A ובמה שאתה רוצה. המתמטיקה היא ברורה, לכן מחשב יכול לעשות את זה. אוקיי? פה זה באמת משהו שהוא פחות חד משמעי. הבאתי דוגמה כשדיברנו על מידות הדרש, אז הבאתי, אני חושב, כמה דוגמאות לזה. הטענה הייתה שמידות הדרש זה באמת המשגה במובן מאוד לא שלם. זה לא כמו האורגנון של אריסטו. תחשבו שיש גזרה שווה. אז הגזרה שווה אומר לי שאם יש שתי מילים בשני הקשרים מקראיים, אז אני יכול להשוות ביניהם. אז זה רחוק מלהיות כלי ודאי שאומר לי את התוצאה, אפשר, תן לי את הנתונים, אני אגיד לך את התוצאה. יש המון מילים זהות בפרשיות שונות שלא עושים להם גזרה שווה. יש מילים זהות בהקשרים שונים שעושים להם גזרה שווה לגבי דבר מסוים אני מדמה, אבל דבר אחר אני לא מדמה. דוד מיני ומיני והוא קיבעתרה. אם אני מדמה, אבל מתאים את זה להקשר שאליו אני מגיע. זאת אומרת, זה לא המתמטיקה שאם X שווה ל-Y ו-Y שווה ל-Z, אז X שווה ל-Z גם אמה. זה בכלל, אין שאלה של איך ליישם את זה. רק צריך קצת לתרגל, אבל זה כדי ללמוד את זה. אבל אחרי שלמדת את זה, גם אמה. זאת אומרת, אין פה דרגות חופש. בהקשר ההלכתי, זה מה שהרמב"ן אומר, שזה לא כמו מתמטיקה. זה משהו, זה כלי יותר רך.
אבל בעצם אפילו בסטטיסטיקה זה אותו בעיה, שאם יש לך איזה דאטה, אתה רוצה להבין את הדאטה, יש את הכלים סטטיסטיים, נכון? אבל באיזה כלי אתה רוצה להשתמש, התוצאה יהיה משהו אחר לגמרי.
נכון.
אז יש משהו עניין של פילוסופיה, לדעת מאיזה כלי אתה חייב להשתמש.
נכון, אבל זה באמת, נגיד, גם בסטטיסטיקה, כמו בפיזיקה, אתה צריך להבחין בין העבודה של הסטטיסטיקאי בשטח, שאז הוא צריך להשתמש באיזשהו ארגז כלים שפיתחו עבורו התיאורטיקנים. והוא ניגש לשטח, הוא נתקל בבעיה, והוא צריך לבחור איזה כלי מתוך ארגז הכלים להשתמש. מה שאמרת, זה בדיוק נכון, כי השאלה איך בוחרים כלי, זה לא כך פשוט. אבל התיאורטיקן מגדיר לעצמו את הבעיה, את הכלי לפי הבעיה, זאת אומרת, מבחינתו זה כלי לגמרי נקי. זאת אומרת, זה לא אותו דבר כמו במידות הדרש. הסתברות, או סטטיסטיקה תיאורטית, לא על מקרה מסוים, אין שום בעיה, אין שום... לפעמים זה מסובך, אבל אין מורכבות. אחרי שתסביר לי, אני אבין למה אתה צודק. לא יכול להיות מקום לוויכוח בינינו. יכול להיות מקום לוויכוח בינינו ביחס לשטח. אז השאלה, איזה התפלגות אתה צריך להניח פה כדי לנתח את הדאטה הזה? אז מישהו יגיד, זה פואסוני, מישהו אחר יגיד, זה גאוסי, אני לא יודע בדיוק מה, אתה צריך לראות מה, איזה סוג בעיה עומד לפניך, וזאת שאלה של איך אתה מבין את המציאות. פה זה כבר לא, אין כלי ברור, אבל נגיד, כשאתה משתמש באחת ההתפלגויות, אתה מבין אותה עד הסוף, אתה יודע איך משתמשים בה ואיפה משתמשים בה ואיך עושים את זה. אז לפעמים זה מסובך, אני מאוד מורכב, אבל זה חד משמעי. אם אתה מוכשר מספיק, אז אתה, אז אחד משמעי לגמרי. אז זה בדיוק ההבדל בין מתמטיקה לפיזיקה. לכן אמרתי או עיסוק במציאות מול עיסוק בכלים התיאורטיים. זה מה שהזכרתי, שהרמב"ן חשב שגם פיזיקה זה כמו מתמטיקה, וזה לא נכון. זה בדיוק ההבדל. מתמטיקה זה כזה, ופיזיקה זה לא כזה. פיזיקה שאלה גדולה, באיזה כלי להשתמש בשביל לנתח את את הנסיבות הפיזיקליות שאני רוצה לנתח. אוקיי. אז התחלנו בפעם הקודמת בחקירה אחת. חקירה זה המושג היסודי של החשיבה הישיבתית. רציתי להדגים עליה, להשתמש בה כדי להדגים כמה מהדברים שדיברתי ושאני רוצה לדבר על החקירה הזאת. אז דיברתי על חיוב התשלום של בעלים שממונו הזיק. השור שלי נגח שור של מישהו אחר, אני חייב לשלם. כי נגח שורי של שורהו, כן, צריך לשלם. או השור שלי אכל, שאין ברגל, או האש שלי יצאה, בור, וכדומה. זה ממון המזיק. עכשיו, יש לדון מה מחייב אותי כשאני, שממוני הזיק. אז מקובל, אצל כל הפוסקים, כל הראשונים כבר, שצריך שני תנאים. תנאי אחד, זה שזה יהיה ממון שלי. אני לא אחראי על ממון של מישהו אחר. אני אחראי על ממון שלי. תנאי השני, שאני אתרשל בשמירה. אם לא התרשלתי בשמירה, אז אני פטור. פטור של אונס אולי, או יש לדון מה בדיוק יסוד הפטור. אבל אני פטור אם שמרתי כמו שצריך. אז זה ברור ששני התנאים האלה נדרשים כדי לחייב. זאת אומרת שזה יהיה ממון שלי ושהתרשלתי. השאלה שמיד עולה, ברגע שיש שני תנאים, אז זה כבר רפלקס. לא צריך אפילו להגיד.
או משהו ברשותי. לא צריך להיות
לא, אז הברשותי תכף נגיע. לעקרונית צריך להיות שלי. שהצד השווה להם, כמו שהמשנה אומרת בכלל בבא קמא, שממונך או שמירתך מעליך, כשהזיקך ומזיק לשלם תשלומי נזק במיטה בארץ. ממונך. עוד מעט אני אעיר על השומר, על הגזלן וכל מיני דברים כאלה. אז לכאורה זה צריך להיות שלי, וצריכה להיות רשלנות בשמירה. עכשיו כל למדן מתחיל יודע שזה רוצה 15 שנה, זה כבר בשנה הראשונה, מבינים? שברגע שיש שני תנאים, מיד עולה חקירה. יש השאלה מי התנאי העיקרי ומי התנאי הצדדי. זאת אומרת, האם המחייב בתשלום זה הרשלנות בשמירה, רק יש תנאי שהממון הזה יהיה שלי, כי בלי זה אני לא חייב לשמור עליו. אבל זה רק תנאי, באופן עקרוני, הרשלנות בשמירה זה הדבר המחייב. או שלום, החיוב בתשלום הוא זה שממוני הזיק. עצם העובדה שממוני הזיק מחייב אותי בתשלום. רק אם לא התרשלתי, אז פותרים אותי. זאת אומרת, הרשלנות היא לא עילת החיוב, אלא אי רשלנות היא סיבת פטור. כן? הרשלנות היא במישור הפטור, היא במישור השני. קודם כל תנאי, זה ממונך, הוא הזיק, אתה חייב לשלם. זה לא משנה, עילת החיוב זה שזה ממונך. עכשיו, הרבה פעמים כשמציגים את החקירה הזאת בהתחלה, כן, זה מה שעוסקים בישיבות כשלומדים בבא קמא כל השנה, זה פחות או יותר זה מה שלומדים שם. אז כשמציגים את זה, אז בהתחלה מציגים את זה, האם זה ממונך שהזיק, מחייב אותך, או הרשלנות בשמירה. זאת לא הצגה מדויקת. הרבה תלמידים כבר פגשתי שמתבלבלים עם העניין הזה. כי ברור שצריך את שניהם. אין שאלה איזה מהם צריך כדי להתחייב. ברור שצריך את שניהם. כל השאלה זה מי מהם עיקרי ומי משנה, או מי מחייב ומי פותר. מה נפקא מינה? כן, אני אגיע עוד רגע. אז מה, טוב, בואו נגיע כבר עכשיו. השאלה, מה נפקא מינה? אז יש הרבה, מביאים הרבה נפקא מינות. אמרתי שזה מה שעושים בישיבות כשלומדים בבא קמא. פחות או יותר, כמעט ל-60 הדפים הראשונים של המסכת, זה פחות או יותר מה שעושים. הרי 60 דפים אף ישיבה לא גומרת בשנה, כך תבינו שעושים את זה כל השנה.
גומרים את זה
בחודשיים. כן, שם לא עוסקים בחקירות. בגלל זה גומרים. בכל אופן, אז למה תמיד החקירה הזאת מלווה אותי? כי אני באיזשהו שלב כשלמדנו בבא קמא הגעתי למסקנה שאין שום נפקא מינה. אין שום נפקא מינה. כל נפקא מינה שמביאים אני יכול להראות לכם שזה גם ההפך נכון. לא הצלחתי לשים את האצבע על מקרה אחד אפילו שבאמת ייתן לי נייר לקמוס האם אתה תופס שזה ממונך שהזיק מחייב או שהרשלנות בשמירה מחייבת. אולי ניקח דוגמה שמביא אבן האזל, דוגמה קצת עדינה. אבן האזל כותב כך: והנה ידועה החקירה, הוא בדרך כלל המקור הראשון שממנו מוציאים את החקירה הזאת, למרות שזה כבר מופיע לפניו. והנה ידועה החקירה עם חיוב נזיקין ומצד שהתורה הטילה דין שמירה על הבעלים ומחויבים בעד חסרון שמירתם, עוד הבעלים מחויבים לשלם כשממונה מזיק, ושמירה היא פטור שפטרה התורה להבעלים משום אונס, כיוון ששמרו כראוי. זה, אלה שתי האפשרויות. והנה מלשון הרמב״ם שכתב, כל נפש חייב וכו', הבעלים חייבים לשלם שהרי ממונה מזיק. משמע, דזהו עיקר הטעם לחיוב תשלומים. ולא די בשביל זה מחויב בשמירה. וזה שזה ממוני, אני חייב לשלם שהרי ממוני יזיק. אז זה לא בגלל שהתרשלתי בשמירה, אלא זה שממוני יזיק, זה המחייב אותי לשלם. רק אם שמרתי כמו שצריך, אז זה יפתור אותי, אבל המחייב הוא זה שזה ממוני יזיק. כבר שם, כשקראתי את הרמב״ם הזה, הקראתי את הרמב״ם הזה בפעם הקודמת, אז הערתי שזה דיוק מסוכן בלשון הרמב״ם. כי לדייק בלשונות של ראשונים זה דבר מאוד מסוכן, אפילו שברמב״ם באמת הכלל הוא שאפשר לדייק בלשון, אחד מכללי הרמב״ם, שאפשר לדייק בלשונו, אבל כאן זה דיוק שנשמח על זה שעומדות בפנינו שתי האפשרויות שמציבים האחרונים. זאת אומרת, אתה אומר, או זה שממוני הזיק מחייב אותי בשמירה, או מחייב אותי בתשלום, או הרשלנות בשמירה. כשזה עומד לך מול העיניים, ואתה קורא את הרמב״ם, אתה אומר, הוא חייב שהרי ממונו הזיק. אז ברור לך שהרמב״ם מתכוון לומר, לא סביר שהוא חשב בשפה האנליטית של האחרונים, כן, הוא לא למד אצל רב חיים. אז לכן, נדמה לי שמאוד מסוכן לדייק בלשונו של הרמב״ם כמו אחד מהצדדים. והערתי, אני חושב בפעם הקודמת, שיותר נכון לעשות את זה דרך נפקמינות, לא דרך דיוקי לשון. זאת אומרת, אם אני יכול לראות הלכה ברמב״ם, שמוסברת לפי התפיסה הזאת ולא לפי התפיסה ההיא, זאת אינדיקציה טובה. אז אני יכול להגיד, אולי הרמב״ם לא היה מודע לזה, זה הבאתי את השריד אש ורבשוע אוטנר, הוויכוח עם רב חיים באמת צודק בפירוש הרמב״ם או לא, באופן כללי, לא רב חיים מסוים, אלא השיטה שלו. אז אני טענתי שאני מסכים לגמרי למי שאומר שכן, שרב חיים צודק. נכון שהרמב״ם לא חשב כך, אבל אם אתה מכניס את זה לתוך השפה הישיבתית, ואתה עושה את זה כמו שצריך, אז כן, אז חשפת את צורת החשיבה של הרמב״ם. אם תראה לי שבנפקא מינה מסוימת של החקירה הזאת, הרמב״ם פוסק כך, וזה בעצם הוא יכול להיות מוסבר רק על בסיס הצד הזה בחקירה, אז הוכחת שהרמב״ם כנראה תפס את הלכות נזיקין כך. זה לא דיוק, זה כבר הוכחה. אז לכן נדמה לי שאצל ראשונים עדיף ללכת עם הפקמינות ולא עם דיוקי לשון.
אבל גם בהפקמינות, אם ההבחנה הזאת עוד לא הייתה קיימת בכתובים, אז יכול להיות הבחנה אחרת שעל פי הוכרה נפקמינה.
לא.
אתה לא יכול להכניס אותו בדיעבד, זה סוג של אנכרוניזם.
לא, אני לא חושב, כי אם באמת כרגע, נגיד שההבחנה לא הייתה קיימת, ואני לא טוען אגב שהרמב״ם חשב כך, אני טוען שזה פירוש של דברי הרמב״ם, לא שהוא חשב כך בפועל. אז עכשיו אני אומר, אם שתי האפשרויות שעומדות בפניהם אלה, ומהרמב״ם יוצא,
הבנתי, אבל יש לו עוד חתך אחר שלי.
לא קשור, גם אם יש חתך אחר זה לא משנה. מה זה משנה אם יש חתך אחר? בחתך הזה מה הרמב״ם חשב? אם יש חתך אחר אז זה עוד חתך. אבל בחתך הזה אני יכול לשאול, האם הרמב״ם חשב שחיוב התשלום הוא בגלל שממוני יזיק או בגלל הרשלנות בשמירה? עכשיו אתה יכול להסביר את זה גם באופנים אחרים, אבל אני גם יכול לשאול את השאלה הזאת, מה הרמב״ם חשב? אם יש לי נפקמינה ברמב״ם שמראה לי שהוא חשב כמו האופן הראשון, אז זה אומר שכך הוא תפס לדיני נזיקין. עכשיו יכול להיות שכשתחתוך את זה על ציר אחר, אתה תראה חלוקה אחרת שם, זה לא משנה, גם זה נכון וגם זה נכון. כל עוד השאלה היא שאלה רלוונטית, אתה תמיד יכול לשאול מה הרמב״ם חשב, כמו צד א' או כמו צד ב'. אם יש לך נפקא מינה שמראה שהוא חשב כמו צד א', אז זאת הוכחה, הוא חשב כמו צד א', לא במודע, אבל הוא הניח את זה במובלע. אוקיי, אז זה דיוק לשון, הוא עצמו עוד דוחה את זה. וממה דבארנו כאן, דלשיטת הרמב״ם שומרים מחויבים מדין בעלים, אין להוכיח דין בעלים ומשום חיוב שמירה. זה מה שהערת קודם, שהרי הגמרא אומרת שגם שומרים חייבים כשם המון נזיק. השומר בעצם הוא מישהו שסיכמתי איתו שישמור על ממוני כדי שלא יוזק. אני מפקיד את הממון שלי אצלו שהוא ישמור עליו כדי שלא יוזק, לא יגנב. אבל מי צריך לשמור על הממון הזה כדי שלא יזיק? גם את זה צריך לשמור. אז הגמרא אומרת שהשומר נכנס תחת הבעלים, זאת אומרת השומר צריך לשמור על הממון שאצלו. ואז עולה השאלה, לכאורה מכאן ראיה ברורה שלא צריך בעלות, נכון? מספיק הרשלנות, אם התרשלת בשמירה, אז אתה חייב, ולא צריך בעלות. אבל כמובן שאם אנחנו מבינים שהניסוח הפשטני הוא לא נכון, לכל הדעות צריך את שניהם. לכל הדעות צריך את שניהם. צריך גם להיות בעלים, וצריך גם שתהיה רשלנות בשמירה. ולמה? כי אתה חייב בשמירה רק על דבר שאתה בעלים שלו. אם אתה לא בעלים שלו, למה שתהיה חייב בשמירה? אז לכן כאן ברור שהדין של השומר לא יכול להיות הכרעה בחקירה הזאת. בגלל שהשומר חייב בשמירתו של הדבר כאילו שהוא היה שלו, זה החוזה. ממילא, בין אם אתה תופס שאתה צריך שממונך יזיק כדי להתחייב, ובין אם אתה תופס שאתה צריכה להיות רשלנות בשמירה, דין שומר מסתדר כך או כך. ואם לא ישמרנו שכתוב בפסוק, מלמד אותך ששומר, כיוון שהוא חייב בשמירתו של הדבר, נחשב כבעלים לעניין זה. זה שהוא חייב לשמור על הדבר. אם הוא לא היה בעלים, למה שיהיה חייב לשמור על הדבר? אז לעניין דיני נזיקין, השומר נחשב כבעלים. אגב, יש לזה למשל השלכות, בהקשר של סוגיית עירין ובפסחים, בדף למד א', לגבי בעל יראה ובעל ימצא. יש אצלי חמץ שמופקד אצלי בשמירת שכר. שומר חינם זה יותר בעיית, יש שמירת שכר. אז הגמרא אומרת שם שאני עובר על בעל יראה. זה לא חמץ שלי, לא יראה לך חמץ. חמץ שלך. חמץ של אחרים שברשותי אני לא עובר על בעל יראה. עכשיו, אם אני שומר, זה חמץ של אחרים. למה שאני אעבור על בעל יראה? הגמרא מבינה ששמירת שכר, יש בזה מימד בעלותי. זאת אומרת, החמץ הזה הוא במובן מסוים שלי. עוד פעם, לא לגמרי, אני חייב להחזיר אותו, כמובן. אבל במובן מסוים הוא שלי. זה מה שרואים גם כאן. ולכן באמת, אבן האזל דוחה את זה. הוא אומר שאי אפשר להוכיח מדין שומר שצריך להיות, שלא צריך שזה יהיה ממונו. דעה שומרים נתרבו מבלו ישמרנו. זה אפשר לומר, דמי שיש עליו דין שמירה, יש לו דין בעלים לנזיקין. ועל זה גופה נתרבה מבלו ישמרנו. ולעולם החיוב משום ממונו. אז הוא עובר כל מיני נפקמינות, מביא כל מיני ראיות. אז נפקמין הראשונה זה השומר, נפקמין השנייה זה הגזלן, אבל גם לגזלן יש קנייני גזלה. אז לכן הנפקמינות האלה לא יעזרו. ואז הוא מביא נפקמינה נוספת, עם דלג. והנה הנפקמינה מחקירה זו נראה לבאר באופן זה. אם הבעלים לא שמרו בהמתן, ואחר שמרה, אני כגון, שימיחוה בדלת פתוחה, כן, יש לך שור ואתה משאיר את הדלת של הרפת פתוחה. ובא אחר, הוא סגרה. בא מישהו אחר, שלא אתה, לא הבעלים של השור, ונעל את הדלת בפני השור. דאג לזה שהשור יהיה שמור. וחתרה. ואז השור יצא למרות שהדלת נעולה. הוא נגיד עשה איזה מחילה מתחת לדלת. דאין לבוא כאן מדין תחילתו בפשיעה וסופו באונס, לא משנה, הוא מסביר למה לא, אני לא יודע למה הוא צריך להגיע להסבר הזה, לא משנה. אין קשר בין הפשיעה לבין האונס. כשאין קשר, אז זה לא תחילתו בפשיעה וסופו באונס. זאת אומרת, הפשיעה שלי היא לא זאת שהביאה לאונס בסוף. ולכן זה לא קשור לסוגיה תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
למה תחילתו בפשיעה בזה שהדלת הייתה פתוחה?
נכון.
אז זה תחילתו פשיעה.
נכון.
בסוף זה באונס.
נכון. אבל אין קשר בין הפשיעה לבין האונס.
יש קשר, השורה הייתה שער פתוח, הוא חפר מתחת.
לא, הוא חפר כשהשער היה סגור.
אבל כי הוא ידע שאפשר לחפור שם בגלל שהוא ראה אותו פתוח.
בסדר, זה אומר שיש כאלה, פשוט אין קשר. הגמרא אומרת, חתרה שם, לא הגמרא, הראשונים. בתחילת פרק הכונס, מדברים שם על תחילתו בפשיעה וסופו באונס. והם שואלים שבמציע בדיני שומרים רואים שצריך קל לבין האונס, אז למה פה אין? זאת אומרת, הם מניחים שחתירה זה נקרא מצב שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס. טוב, בכל אופן הזה לא שייך פה תחילתו בפשיעה בסופו בו. עכשיו השאלה אם חייבים או לא. אז הוא אומר, אז על פי סברה טליה בהחדינה. מסברה נראה שזה תלוי באותה חקירה שדיברנו עליה קודם. למה? דאם חיוב תשלומים מטעם חיוב שמירה. זאת אומרת, אם העילה שמחייבת אותי בתשלום וזה שהתרשלתי בשמירה, אם כן, עיקר החיוב, רגע, מה אתם אומרים? לפני שאני קורא את משהו. פטור? הוא התרשל, נכון?
אז אם
הוא התרשל.
לא, התרשלתי אתמול,
והיום
היה נזק, מה קשור?
אני התרשלתי בשמירה, הבאמה, לא?
אתמול נשארתי את הדלת פתוחה,
נכון.
היום סגרתי אותה, נכון. ובערב השור יצא, אני חייב? מה, אתה תבדוק את כל הרשלנויות שלי?
לא, אבל אני לא סגרתי אותה, מישהו אחר סגר אותה.
זה לא משנה.
השור יצא כשהדלת הייתה פתוחה.
אבל לא...
לא, פתוחה מבחינתי, מישהו אחר סגר אותה. זה לא כמו שאני פתחתי בבוקר וסגרתי בערב ואז הוא יצא. זה לא רלוונטי. אבל השור יצא עוד לפני שתיקנתי את מה שעשיתי. מישהו אחר סגר במקומי.
ראיתי שמישהו סגר ואז פתחתי. וראיתי שמישהו סגר, לא יצאתי.
זה לא...
זה לא רשלנות שלי, זה ודאי.
אוקיי, אז בכל אופן, האבן האזל אומר את מה שאתה אומר. אבל אני, למה עצרתי רגע ושאלתי אתכם? תראו שבעצם יכולתי לקחת את זה לשני הכיוונים. אוקיי? זה, אבל הוא אומר, אם כן, עיקר החיוב שלא להניח בהמה בלתי שמורה, וכיוון זה באמת הייתה שמורה, אף שלא הייתה שמירה מצד הבעלים, אבל על כל פנים, הלא הייתה אצלם בהמה בלתי שמורה. אז הוא אומר, כמוך, אם הצד שהרשלנות בשמירה מחייבת, במצב כזה יהיה פטור, כי הבהמה הייתה שמורה. אוקיי? אבל אם נעמד הפטור מצד אונס, ובגדר אונס רחמנה פטרי, כי דאמר בגמרא ברישא מניח, אבל עצם חיוב תשלומים בעד הזק ממונו הוא עיקר דינה, זאת אומרת אם החיוב לשלם הוא בגלל שממונו מזיק, והרשלנות זה רק סיבה פותרת, זאת אומרת שאם לא התרשלתי אני פטור, אם כן לא שייך לבוא כאן מטעם אונס, כיוון דה הוא לא שמר כלל, ואיך יוכל לטעון טענת אונס? שוב פעם כמובן אני יכול להחליף, נכון? בדיוק, נכון? מסכים לגמרי? בדיוק, מסכים לגמרי. למה? הוא לא התרשל, למה? כי זה היה שמור, מה זה התרשל? תכלס הבהמה, הייתה שמורה. אז מה אם אני התרשלתי? כמו בבוקר ובער, מה שאתה אמרת קודם. אתם רואים ששני הצדדים של החקירה אני יכול לדחות כל אחד לכל כיוון. זה מקרה קלאסי, כי בחקירה הזאת אני יכול להראות לכם כל השיעורים של ראשי הישיבות, הנפקמינות, שמביאים לחקירה הזאת, את כל הנפקמינות האלה אפשר לראות באותה צורה. אפשר לדחות באותה צורה. זה באמת, זה אחת החקירות הכי מתעתעות שאני מכיר, יש עוד. אבל זה באמת, זה משהו מאוד מתעתע. ואיך אפשר לטעון טענת אונס ולא דמי לי ניחה בחמה וכו'. זה בעצם מה שהוא אומר, יש לו עוד הרבה נפקא מינה פה. אתן לכם אולי דוגמה נוספת, אוטרה או דחויה, זהו, אולי דיברתי פעם על השאלה של אוטרה או דחויה, כן, האם פיגוע נפש מותר בשבת או דחוי בשבת. גם לזה לדעתי אין שום נפקא מינה, אפילו אחת. אולם עוסקים בזה וכתבו איזה מערכות וזה נפקא מינות וראשונים ואחרונים ועוסקים. שום נפקא מינה בעולם אני לא מכיר לחקירה הזאת.
של המלווה של האיש בסכנה.
כן.
יש שם כמינה לגבי גם אותך
ותחויה. למה?
אני מספר לך
ממקרה
בחיים שהיה לי.
אבל שואל למה זה ההלכה, לא החיים.
הבאתי לבן אדם לתוך בית חולים בשבת.
אוקיי.
ובחזרה הוא היה צריך לעלות במעלית. האם לי מותר לעלות במעלית?
עכשיו אני שואל למה זה תלוי באוטרה ותחויה.
נדמה לי שאם זה אוטרה.
כן.
אז אני עולה במעלית. כל המקרה הוא מבצר, הצלה.
אז עכשיו אתה הלכת עם החולה? בסדר גמור, אז עכשיו יש חולה בבית חולים במטולה. אז עכשיו אני אדליק אור בבית, כי זה אוטרה, אין שבת יותר.
אני חזרתי, כל זה מבצע, לקחת אותו מהבית עד הבית.
מה זה נקרא מבצע? אבל לא צריך את זה כדי להציל אותו. מה שהותר, הותר רק מה שאתה צריך כדי להציל אותו. לא שהתירו את השבת עכשיו כשיש חולה. אז עכשיו תחליט, אם זה באמת נדרש כדי להציל אותו, אז כמובן.
אין צריך להביא אותו עד הבית.
אין בעיה. אבל אם זה נדרש כדי להציל אותו, אז בין אם זה אוטרה ובין אם זה דחויה, זה מותר לך. זה לא נדרש כדי להציל אותו, אז גם אם זה אוטרה אסור לך, כי מה שהתירו זה רק את מה שנדרש להצלתו.
כיבוי אוטו כשאתה מביא יולדת בשבת הבית.
אותו דבר, מה ההבדל?
אז אני צריך להשאיר אותו דרוק?
אני אומר, מה זה משנה אם זה אוטרה או דחויה?
אם זה אוטרה, אני מדבר?
לא, מה פתאום? זה נחוץ להצלה?
אני לא יודע מה.
אם זה לחוץ להצלה, איתירו, אם זה לא לחוץ להצלה, לא איתירו. מה זה משנה אם זה אוטרה או
דחויה? הנפקא מינה הסטנדרטי, יש בחדר השני איזה גוי.
כן.
ייקח לי שנייה לקבל אותו. אם זה אוטרה,
מה פתאום?
זה לא משנה שיש שם גוי, אני יכול...
מה פתאום?
אני מצל אותו.
לא, מה פתאום? אוטרה מתירים לך כשאתה צריך את זה לצורך ההצלה. אבל אם יש לך גוי שאתה תעשה את זה איתו, אתה לא צריך לחלל שבת בשביל להציל, אז לא יתירו לך.
אני לא צריך.
אני אמר, אז הנה, אני אמרה לך שלא. הנה סברה טובה שלא. את האוטרה יתירו כמובן, אבל זה לא יפקר, השבת לא נעלמה מהעולם. יתירו דבר שאני צריך לחלל שבת כדי להציל את הבן אדם. אבל אם יש לי דרך להציל אותו בלי לחלל שבת, מישהו אומר שיתירו לחלל שבת? כן, יש כאלה שאומרים, אבל זה לא קשור לאוטרה ותחויה. עכשיו יש שיטת המגיד משנה ורב חיים שכידוע היה מחמיר גדול בהלכות פיקוח נפש, כן, זה הסיפור המפורסם, שהוא לא מקל אלא מחמיר בהלכות פיקוח נפש, לא מקל בשבת אלא מחמיר בהלכות פיקוח נפש, רב חיים וביתו הולכים אחרי המגיד משנה, פה הם מקילים גדולים. פיקוח נפש זה אוטרה גמור, זאת אומרת אין שבת ואין כלום, ברגע שיש פיקוח נפש, זה מה שהרב סולובייצ'י כותב על הרצון של רב חיים, באיש ההלכה, כמה הוא מפחד מהמוות, האיש ההלכה. עכשיו זה קצת הפוך למה שהיינו חושבים, אבל שזה אמיתי מאוד. כן, אמרתי, אבל דיוק לשון בראשונים צריך לזהה את זה. נדחה הכוונה, לא צריך לדעות, זה נדחה. ובמיוחד אם אין נפקא מינה. אם אין נפקא מינה, אז הוא בטח לא צריך לזהה בלשונו. אני אומר, אני לא מכיר שום נפקא מינה. יש מישהו שרצה להגיד לי פעם, אולי אני חשבתי על זה פעם, לא זוכר, אני צריך לעשות תשובה. חיללתי שבת על הצלת חולה. אם עשיתי עבירה, נכון? דחויה, אבל תכלס עשיתי עבירה. אז צריך לעשות כמו בשוגג או משהו כזה, צריך לעשות תשובה. ואם זה אוטרה, אז לא עשיתי שום עבירה, לא צריך לעשות תשובה. גם זה לא נכון. הרי חלק מתהליך התשובה זה לקבל על עצמי שאני לא אחזור לזה החטא לעולם. עכשיו מה, אם יהיה לי חולה בשבתות הבאות, אני לא אחזור לזה החטא, אני לא אציל אותו יותר. אז זה לא חטא, ההלכה עצמה לא רק מתירה לי לעשות את זה, היא מורה לי לעשות את זה. אז איך אפשר להגיד שאני צריך לעשות תשובה על זה שצייתתי להלכה? שהקדוש ברוך הוא יעשה תשובה על זה שהוא הכניס אותי לתוך סיטואציה שנמצא אותי לחלל שבת בשביל להציל את הבן אדם. מה זה קשור אליי? אני בסיטואציה הזאת קיימתי את מה שההלכה הטילה עליי. אין שום נפקמינה. כולם מדברים על זה, אין שום נפקמינה בחקירה הזאת. אני לא מכיר אף נפקמינה.
האם זה לא אומר שמעשה אלה שני שמות לאותו מושג?
אולי. אז פה אני אומר, זו שאלה מעניינת. אני כבר אמרת את זה, בוא נדון על זה קצת. יש גישה בפילוסופיה וגם במשפט שנקראת פוזיטיביזם. והפוזיטיביזם בעצם טוען שאם אין, נגיד בהקשר המדעי, שתי תיאוריות שאי אפשר להבחין ביניהן בניסוי אמפירי, זה אותה תיאוריה. זה לא שתי תיאוריות. זאת אומרת, ולא משנה, הם משתמשות בשפה אחרת לגמרי, בצורת הסתכלות אחרת לגמרי, אבל אם כל ניסוי וניסוי צריך להראות את אותה תוצאה לפי תיאוריה א' ולפי תיאוריה ב', זאת אומרת, אין ניסוי שיכריע איזה משתי התיאוריות צודקת, אז זאת אותה תיאוריה. אתן לכם דוגמה, למשל...
אין ניסוי שמצאנו או לא יכול להיות
ניסוי? לא, לא יכול להיות ניסוי, כי אם לא מצאנו, אז רק צריך להראות לחשוב. אבל נגיד שלצורך הדיון בא אליהו, אומר לנו, אין ניסוי כזה. לא רק שלא חשבתם. אני לא, זה לא, בדיוק, זה לא רק אליהו, אפשר להוכיח, יש לפעמים אפשר להוכיח שקילות של תיאוריות, להוכיח מתמטית, את התיאוריות שקולות, הנה אני אתן לך דוגמה, יש למשל באופטיקה, אז יש, הניסוח המקובל, מה שלומדים בתיכון זה אופטיקה גיאומטרית, זאת אומרת, יש קרן אור, וזה עובר מתווך לתווך, ואז הזווית נשברת, יש חוק סנל, שקובע מה היחס בין הזוויות, ושבירה ועקיפה, כל מיני דברים כאלה. ואז החוק הזה מראה לך מה יהיה מסלול האור. זאת אומרת, תגיד לי איך יוצאת, אני אגיד לך מה יהיה מסלול האור. עכשיו, יש עקרון שאומר שאפשר לנסח את כל האופטיקה הגיאומטרית על כל התופעות שלה דרך עיקרון אחד בלבד. האור בוחר תמיד את הדרך הקצרה ביותר, מבחינת הזמן. כן, לא המרחק. היום אנשים טועים לפעמים. זה הדרך הקצרה ביותר מבחינת הזמן. וזהו. עכשיו, אפשר להוכיח מתמטית, זה שקול לגמרי. זה שני ניסוחים שקולים לגמרי, אתם מבינים שזה עולמות חשיבתיים אחרים לגמרי. זה תיאוריות שונות. פה האור עושה חשבונות טליאולוגיים. אתה אומר, רגע, בוא נעשה חשבון, כי הדרך הזאת כמה זמן תיקח לי, הדרך הזאת כמה זמן תיקח לי, והוא בוחר את הדרך הקצרה ביותר. אוקיי? בהסתכלות של סנל, או בהסתכלות הרגילה, אז האור לא עושה שום חשבון, הוא פשוט עובר לפי הכללים, הוא יודע שהוא פוגש תווך כזה, אז צריך לשבר כך. פוגש תווך כזה, צריך לשבר כך. כן, זה כמו פוטנציאל מול כוח במכניקה, מה? כן, פוטנציאל זה הסתכלות תכליתית, וכוח זה הסתכלות סיבתית.
לא, האור לא הולך לפי המשוואה, המשוואה מתארת את התנהגות האור. התנהגות האור הוא אולי לפי הצמצום בזמן.
אז אני אומר.
אחד הוא לא מהסבר, אחד הוא תיאור.
שניהם זה תיאור. האור גם לא...
לא, השני הוא
לא רצון.
גם הוא הסבר, אני מתאר איך הוא נשבר. יש חוק סנל שקובע את היחס בין הזוויות. אתה יכול להגיד שגם זה תיאור. זה תיאור סיבתי וזה תיאור תכליתי. באופן תיאורטי גם האור הזה היה יכול אולי לעשות חשבון קדימה. אנחנו לא נוטים לחשוב שאורות ובונות, אבל... כתבתי באתר לפני כמה זמן איזה טור על אינטליגנציה. וטענתי שם שלפי הגדרות המקובלות לאינטליגנציה, נגיד בבינה מלאכותית, אינטליגנציה מלאכותית, אז הם שואלים איזה אינטליגנציה יש למחשב, איזה אינטליגנציה יש לבעל חיים כזה או אחר. אני טוען שלמחשב ולבעל חיים אין שום אינטליגנציה. לא אינטליגנציה נמוכה, אפס. אינטליגנציה רק יש רק ליצור שיש לו שיקול דעת. אחרת גם למים יש אינטליגנציה. מים פותרים משוואות הרבה יותר מסובכות מכל מחשב. משוואות נאוויר סטוקס. משוואות נורא מסובכות. שום פיזיקאי לא יודע לפתור אותם חוץ ממקרה ממש טריוויאלי.
יש פוטונים. שולח אותם לשני סטייטים. ואתה שולח אחד. הוא יבחר.
או שאלה עוד
השני. יכול להיות. אבל ברגע שאתה מפתיש הרבה פוטונים, יהיה לך את הפרינג'ים. אז איך כל פוטון שמחליט לאן...
לא, זה לא קשור למה שאני אומר. זה סתם הפאזלים של תורת הקוונטים. זה לא קשור למה שאני אומר, אבל איך שלא תסביר את מה שאני אומר עכשיו, אתה יכול לשאול את השאלות של הקוונטים ואין לי תשובות. אבל אני אומר שהנה יש לכם שתי תיאוריות שקולות לגמרי, התיאוריה התכליתית, האור בוחר את הדרך הקצרה ביותר, והתיאוריה הסיבתית, שהאור פוגש משהו שקורה לו כך וכך. שתי התיאוריות האלה הן שקולות לגמרי, אפשר להוכיח מתמטית, לא צריך את אליהו. אומרת, כל מקום שיש מתמטיקה לא צריך את אליהו, זה הכלל. אז בכל תוצאה שהתיאוריה הזאת תיתן לכם, גם התיאוריה היא תיתן לכם, ולהפך, הן שקולות לגמרי. אבל זה שתי תיאוריות שונות לגמרי. אחת מהן מסתכלת על האור כאיזשהו, מתארת אותו, כן? כאיזשהו יצור שעושה חשבונות קדימה, והשנייה רואה אותו כמשהו שהוא נפעל על ידי הנסיבות. אוקיי? אז מי צודק? הפוזיטיביסט יגיד, זה שטויות, אין צודק וטועה פה. זה אותה תיאוריה. זה לבוש אחר, לא אותה תיאוריה. כיוון שתיאוריה אינה אלא סך כל התחזיות שלה. אין בתיאוריה שום דבר מעבר למה שהיא אומרת על המציאות, התחזיות שלה. השפה שבה אנחנו בוחרים לבנות את התיאוריה כדי לארגן את המציאות זה עניין שלנו, תעשה מה שאתה רוצה.
אפשר לטעון אחרת?
מה? אפשר לטעון אחרת? בטח שאפשר, אני למשל חושב אחרת. אני חושב שזה שתי תיאוריות שונות, שנכון, אין ביניהן הבדל מעשי, ועדיין זאת שאלה מאוד מעניינת, האם האור עושה חשבונות קדימה, או שהאור נפעל באופן סיבתי. אפשר לשאול את השאלה המטאפיזית הזאת, שאין לנו דרך אמפירית להכריע בה. אבל זה שאין לנו דרך אמפירית להכריע בה, זה לא אומר שאין שתי אפשרויות. אני יכול לשאול את השאלה האם יש פיות או אין פיות. אין לי דרך אמפירית להכריע אם יש או אין, כי לא ראינו אין הראיה. אוקיי? האם זה אומר שהשאלה חסרת מובן? לא. אולי או שיש פיות או שאין, לא יודע להכריע. מבחינת הפוזיטיביסט, השאלה אם יש או אין פיה היא משוללת מובן. המושג פיה הוא חסר משמעות. אין מושג כזה. כי אם אתה לא יכול לצפות בו, אתה לא יכול לדבר עליו. מה?
פינקרבל.
מה, לא פגשת אף פעם? אוקיי. אז אני אומר שברגע שיש לך שתי תיאוריות, זה מחזיר אותי לפוזיטיביזם, ברגע שיש לך שתי תיאוריות שנותנות בדיוק את אותה תוצאה, כמו אוטרה ודחויה, או כמו אם אני צודק פה שאין אף קמידה בין שני הצדדים בחקירה של האבן העזב, אז זה בכלל שתי תיאוריות? אני חושב שכן. זה שתי תיאוריות שאי אפשר להכריע ביניהן. אבל זה עדיין שתי תיאוריות. טוב, זה אין אף קמידה לקידוש האישה. אתה שואל אם זה שתי תיאוריות או אחת. מה עושים עם הנפקא מינה הזאת?
נחזור לשומר ולכסף שלו. אני מחויב, אני הזכרתי לך דירה והייתי מחויב לפי חוזה לבטח אותה. אני מבטח אותה.
זאת שאלה בהלכה או שאלה בקשר למה שדיברנו?
כלפי הלכה, כלפי הלכה.
מה שדיברנו אבל, כי חבל להיכנס לדיני סחירות.
יש נפקא מינה, לא, נפקא מינה אמיתית. אני התרשמתי, לא עשיתי את חובתי ולא נוצר נזק.
אוקיי.
האם יש לך טענה, תרומת? האם חבר היה עושה כזה? זאת אומרת, יש פה עוד...
גם אם יש לי טענה, אבל אני לא יכול, אין לי עילה נזיקית. מה אני אעשה עם הטענה הזאת?
יש לזה נפקא מינה, לא יכול להיות שאני פסול לעדות. אני יודע, נפקא מינות רכות יותר, שגורמות לבן אדם...
וזה תלוי בשאלה אם נזיקין זה
ממונו. אם בעיקר הוא הרשלנות...
אבל זה לא ממונו שיזיק, מה... כשקרה נזק של ממון, אני שואל למה אני משלם. האם עצם זה שממוני הזיק או הרשלנות בשמירה?
אני אחזור לשור. אישרתי את הגדר פתוחה, הוא לא יצא.
כן.
האם אני רשע? האם אני...
רשע יכול שאתה רשע בכל מקרה. ועדיין, לא. אם אישרת פתוח והוא לא יצא, לא התכוונתי. אבל השאלה, כשאתה צריך לשלם, למה אתה צריך לשלם? זאת השאלה שאנחנו שואלים. זאת לא שאלה איסורית. השאלה מה העילה הנזיקית. כן, בדיוק. וזה אגב, הרבה טועים פה, טוב, לא משנה, זה נוגע כבר לדברים אחרים של נזיקין, שמערבבים את האיסור עם העילה הנזיקית. בכל אופן, אז לכאורה אין איזשהו נפקא מינה, נפקא מינה אחת כן מביא. ושם, לכאורה, זה נראה משכנע. הנפקא מינה הזאת, שמואל, כולם מביאים את הנפקא מינה הזאת, זה חובת הראיה על מי. אתה השור שלי נגח את השור של החבר שלי ואני טוען ששמרתי כמו שצריך, שאני פטור. והניזק טוען שהתרשלתי בשמירה. אוקיי? יש ויכוח, אין עדים, לא, מה לעשות?
מוציא מחברו, לא?
אז לכאורה זה המוציא מחברו על הראיה, הוא רוצה ממני כסף, חובת הראיה היא עליו. נחלקו בזה החזוניש בפני יהושע. החזוניש טוען שחובת הראיה היא על בעל השור המזיק, שיוכיח שהוא לא התרשל. והפני יהושע טוען שחובת הראיה היא על הניזק, כי המוציא מחברו, עליו הראיה, בדיוק מה שאתה אמרת. ונשך, פני יהושע נמצא על דף נונבב שם, איפה שהמעמיד בהמת חזור, זה על הגמרא שם. ובדרך כלל, כל השיעורים, תולים את זה בחקירה של האבן העזל. מה?
למה
אומר את זה? תולים את זה בחקירה של האבן העזל. למה? אם אני מבין שהרשלנות בשמירה היא עילת הנזק, היא עילת התביעה, אז ברור שאתה התובע. בשביל לתבוע אותי צריך להוכיח שהתרשלתי בשמירה. בלי זה אין בכלל עילת תביעה. אז המוציא מחברו, עליו הרעיון. אז הפני יהושע תופס שהרשלנות בשמירה היא המחייבת. נכון? החזון איש אומר אחרת, שאלת למה? בגלל שהוא תופס כמו הצד השני. כך מסבירים. מה? הוא אומר שזה שממוני הזיק מחייב אותי לשלם. רק אם לא התרשלתי, אז יפטרו אותי. זו טענת פטור. עכשיו, זה שממוני הזיק זה ברור. זה אנחנו יודעים, וכולם מסכימים, אין ויכוח על זה. אני כבר חייב. עכשיו אני רוצה להיפטר בטענה ששמעתי כמו שצריך. תוכיח. אתה רוצה להיפטר.
עכשיו אתה המוציא.
כן, בדיוק. באופן רעיוני אתה בעצם המוציא. כי כבר יש לנו עילת חיוב ואין ספק, מוציא מדי ודאי. זאת אומרת, יש ודאי חיוב ויש ספק, אולי אתה פטור. אין ספק, מוציא מדי ודאי. אז עכשיו תוכיח. אז לכאורה זאת נפקא מינה יפה, טהורה, נקייה, בין שני הצדדים האלה, נכון? אז לא. לא נכון. לא רק שזה לא נכון, אני יכול להוכיח לכם בחזון איש עצמו שהוא סבר כמו התפיסה השנייה, ובפני יהושע להוכיח לכם שהוא סבר כמו התפיסה הראשונה. פשוט יש לי הוכחות. לא רק שאני יכול להגיד לכם, תראו, אפשר להסביר את זה גם לפי התפיסה השנייה. אני אראה לכם שהחזון איש חשב כמו התפיסה ההיא, ובפני יהושע תפס סבר כמו התפיסה הזאת. אז נתחיל בחזון איש. זה יותר פשוט. אז בפני יהושע כבר לא מספיק, אבל נראה לי. חזוני זה הרב בלומנצוויג מראש הישיבה בירוחם, הוא הסב את תשומת ליבי, אני כרגיל חזרתי על החקירות של האחרונים, ואני מבני ברק הרי, אז חזרתי על החקירות של האחרונים, הוא אומר לי, אתה מדבר שטויות. אז תסתכל במה שהחזוני שכותב. הסתכלתי מה שהחזוני שכותב, הוא באמת לא כותב את זה. מה שהחזוני שאומר, זה שחובת הראייה היא על בעל השור, בגלל שהטענה שלו היא טענה לא סבירה. אם השור נגח, ואתה אומר לי ששמעת כמו שצריך, לא סביר, אז איך הוא נגח? עכשיו זה יכול להיות, יש לפעמים מצבים שהשור נוגח גם אם שומרים כמו שצריך, אבל once, בדיוק הסתברות מותנית, once השור נגח, הסיכוי ששמרת הוא מאוד נמוך, כיוון שלא סביר, הרי זה מה המשמעות של לשמור? לשמור כדנת ראינשי, כמו שאנשים שומרים. מה המשמעות? המשמעות היא להביא את המצב לכזה שהסיכוי לנזק הוא קטן, נכון? זה נקרא לשמור. אז אם אתה הבאת את המצב לכך שהסיכוי לנזק הוא קטן, איך תסביר שקרה הנזק? זאת אומרת, זה היה אונס. טענה לא סבירה. יותר סביר שאתה פשוט לא שמרת.
זה נכון בכל נזק כזה.
נכון.
אז יוצא בפורש החזון איש נותן משקל כבד יותר.
נכון, החזון איש תמיד אומר שחובת הראייה היא על המזיק. נכון, זה לא מקרה מסוים, על כל המצב.
זה מחזק, אתה אומר שזה לא מתוך זה שהטענה העיקרית שממוני הזיק.
זה בדיוק.
אני אומר שכן, אם אם את הטענה הזאת אתה תמיד יכול להביא, הלא אם אתה שומר טוב לא יהיה נזק לרוב. זה אומר שעצם הנזק
מוכיח שהייתה רשלנות בשמירה, אבל הרשלנות בשמירה מחייבת אותך. רק אם היה נזק אז כנראה הייתה רשלנות, אבל מה שמחייב אותך זה הרשלנות, לא הנזק. להפך, למה החזון איש נזקק להגיע לזה? למה הוא לא אומר פשוט? חובת הראייה היא על בעל השור, למה? כיוון שהחיוב בתשלומי נזיקין זה מעצם העובדה שממונך הזיק. אז אתה חייב, אתה רוצה להיפטר בטענה שאמרת כמו שצריך, תביא רעיון. זה הכי קל להסביר, נכון? למה הוא נזקק להסבר אחר? כי הוא סובר את ההפך. וישהו בעצם סובר כמו שאנחנו אמרנו בפני יהושע. הוא סובר שהרשלנות בשמירה מחיילת. אז לכן באופן עקרוני הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראייה. אתה תוכיח שאני התרשלתי בשביל שתוכל לתבוע אותי בכלל. אז למה בכל זאת החזון איש אומר, למה חובת הראייה היא על הבעל השור? כיוון שפה הטענה היא לא סבירה. וזה חידוש גדול של החזון איש, אבל זה מתאים מאוד לדרכו, יש לו הרבה חידושים מהסוג הזה. זה חידוש של בלבטים כזה. אמיתי, במובן החיובי, לא במובן השלילי. הזכרתי את זה, אני חושב את החזון איש בשיעור הקודם. הוא אומר, השכל הישר בעצם אומר שהטענה שלך היא פחות סבירה, אז חובת הראייה היא עליך. אנחנו רגילים בחשיבה פורמלית, הלכתית, שמי שמחזיק בכסף הוא המוחזק. ומי שרוצה להוציא, חובת הראייה היא עליו. החזון איש בא ואומר, לא, לפעמים מי שמחזיק בכסף, הוא יצטרך להביא את הראייה. למה? במקום שבו הטענה שלו לא סבירה, זה מוחזקות בטענה, לא מוחזקות בכסף. כמו, כן, הטענה שלי מוחזקת להיות יותר סבירה. אז חובת הראייה היא על השני, למרות שהוא מחזיק בכסף, לא אני. אז לפעמים נטל הראייה נקבע לפי השאלה מי טוען טענה יותר סבירה ולא מי מחזיק בכסף. אבל הנה אתם רואים שהחזון איש שאומר שחובת הראיה היא על המזיק, דווקא הולך עם התפיסה שלא מתאימה לזה מבחינת החקירה. טוב, אבל עדיין יכול להיות שלכיוון אחד זה כן עובד. נכון? זאת אומרת, הפני יהושע ודאי סובר שזה רשתונות בשמירה, החזון איש לא בהכרח סובר שזה חיוב בגלל שממוני איזיק. אז בשיעור הבא, כי אני צריך בשביל זה קצת זמן, בשיעור הבא אני אראה לכם שגם הפני יהושע לא סובר ככה.